דיברנו קצת, התחלנו מהסתירה ברמב״ם בין ספר המצוות לבין ביד החזקה, שהשאלה אם יש או אין מצווה לעשות תשובה. המסקנה הייתה שאין מצווה לעשות תשובה, יש עניין לעשות תשובה. ניסיתי להסביר למה אי אפשר שתהיה מצווה לעשות תשובה, בגלל שהמצווה הזאת עניין, או התשובה עניינה לחזור בעצם להיות בוחר, להיות מישהו שמחליט על צעדיו, לנקודת הלשמה. דיברנו קצת על המושג לשמה, לעשות את האמת לפני שהיא אמת, או במילים אחרות, שעבודת השם תהיה הערך היסודי, ולא שיהיו ערכים יותר יסודיים שמהווים הסבר או בסיס למה אני עובד את השם, שזה בעצם יהיה הערך הבסיסי שלי. אדם שחוטא בדרך כלל פועל בגלל מוטיבציות נוספות מעבר לעבודת השם, לכן הוא בעצם לא עבד את השם באותו מקום שהוא חטא, כי יש מוטיבציות נוספות שמעורבות בעבודה שלו, זה לא הדבר הבסיסי ביותר, שורש הכל. והתשובה עניינה לחזור חזרה לאותו מקום שבו אין מוטיבציות נוספות, וברגע שאין מוטיבציות נוספות, אז לא אמור גם להיות חטא. באופן עקרוני, יש פה עוד נקודות יותר מורכבות, שלא תמיד האדם עושה בדיוק את מה שהוא מחליט לעשות, אבל כרגע אני מתעלם מהעניין הזה. וראינו אחרי זה בפעם הקודמת, דיברתי קצת על עניינם של הלכות תשובה, שבעצם הלכות תשובה זה הלכות עבודת השם, ולכן אוסף הנושאים שמופיע בהלכות תשובה הוא אוסף של נושאים שכולם לא נכנסים בגדר ההלכה הפורמלית. גם אם יש דברים שבמקומות אחרים מופיעים בהלכה הפורמלית, הם חוזרים בהלכות תשובה, ובהלכות תשובה נידון האספקט הלא פורמלי שלהם. דיברנו על אהבת השם למשל, שיש בהלכות יסודי התורה ובהלכות תשובה. דיברנו על תלמוד תורה, על עבודה לשמה, כל מיני דברים שמופיעים בהלכות תשובה, על הבחירה, פרק ה'ו, כל הדיונים בהלכות תשובה שכולם עניינם הוא המבוא או הבסיס לעבודת השם, שהוא מחוץ להלכה הפורמלית, והוא בהכרח מחוץ להלכה הפורמלית, כי לא ייתכן שתהיה הלכה שמצווה עליי לקיים את ההלכה, או שהקדוש ברוך הוא יצווה עליי לעבוד אותו. אם אני לא עובד אותו, אז גם את הציווי הזה עצמו אני לא אקיים. אז לכן ברור שהדברים האלה חייבים להיות איכשהו מחוץ להלכה הפורמלית, והוון דקולו זה התשובה עצמה, שהתשובה עצמה היא בעצם לא מצווה אלא עניין. הקדוש ברוך הוא פתח בפנינו את הפתח הזה, את האפשרות הזאת לעשות תשובה, ואנחנו אמורים מכאן להשיג את המסקנה לבד, לא מתוך ציווי, שאנחנו צריכים לעשות תשובה. זאת הסיבה שהרמב״ם ושערי תשובה לרבנו יונה ועוד ראשונים מנסים לשכנע אותנו לעשות תשובה. בדרך כלל הם לא מנסים לשכנע אותנו לא לפדות פטר חמור, לא לברך ברכת המזון, וגם לא כל כך לכבד הורים, אלא אומרים אתה חייב, נקודה, תעשה מה שאתה חייב. בהלכות תשובה הם מתחילים להתפיית, לדבר על מוסר, על הרעיונות שמאחורי הדברים, על המעלות הגבוהות שמשיג בעל התשובה. והסיבה לכך היא שהם צריכים לשכנע אותנו לעשות תשובה, כי אין ציווי. אנחנו לא עושים את זה בגלל הציווי, הם אמורים להבהיר לנו למה בהכרח לעשות תשובה, כי זה הגיוני, כי אי אפשר אחרת. ורק בגלל זה אנחנו אמורים לעשות את התשובה. אז בעצם כל עניינם של ללחות תשובה, ובוודאי של התשובה עצמה, זה לחזור חזרה לאותה נקודה שהיא הנקודה הראשונית שבה אנחנו בוחרים לעבוד את השם. אנחנו בוחרים לעבוד את השם כי אנחנו רוצים לעבוד את השם, לא מסיבה אחרת כלשהי.
למה שלא נגיד שחז"ל משכנעים אותנו מתחת לתשובה? תשובה זה כמו שהרב אמר, זה נוגע בכל תחומי החיים. זה בעצם משנות את כל מהלך החיים של הבן אדם. זה דרכת המזון, זה לדרך עכשיו דרכת המזון. זה לא צריך שכנוע.
למה לא צריך שכנוע? בכלל אם מישהו לא מברך ברכת המזון? שלוש פעמים ביום, זה לא כל מעט.
כי יש ציווי על שניהם. כשהניסיון שאתה עומד פה, כשאתה מחליט לברך או לא לברך, להקשיב לציווי הזה, אם לברך או לא לברך, הוא ניסיון מינורי ביחס לתשובה, שזה לשנות את כל
גם תשובה זו שאלה גדולה, עד כמה זה באמת לשנות את הכל או לא. ההנחה שלך, ופה אני מסכים, זה מתאים למהלך הזה, אבל אז אתה בין כל וכה חוזר למהלך הזה, כך או אחרת. אתה בעצם אומר שתשובה זה לא למחוק חטא כזה או למחוק חטא אחר, אלא לשנות איזשהו כיוון בסיסי בהתנהלות שלך, זה שינוי נפשי. כן, אבל עקרונית, התפיסה ההלכתית של, של, של מצוות תשובה זה שום שינוי. תעבור, לא בירכתו ברכת המזון, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, וידוי וקבלה לעתיד. זה הכל. תמחק, מחקת את החטא הזה. אתה עובר לחטא הבא. ביטלתי תורה מתישהו, חרטה, עזיבת החטא, קבלה להבא, וידוי, מחקתי גם את החטא הזה. אם אתה כבר מבין שתשובה זה איזשהו שינוי נפשי, לא רק מחיקה טכנית של החטאים, אז בצורה כזו או אחרת אתה כבר אומר את זה גם כך. אז השאלה עכשיו, אם יש מצווה לעשות תשובה או לא, אפשר להתווכח, אבל ברמב״ם שאין מצווה לעשות תשובה, נדמה לי שזה בהחלט הסבר מתבקש. לא אומר שמי שאומר שיש מצווה לעשות תשובה, בהכרח לא תופס את התשובה כך, זה אני לא יודע. טוב, אז זה היה בעצם מה שעשינו עד עכשיו. אחת ההשלכות של העניין הזה בעצם, שאנחנו תופסים את התהליך של התשובה, שעניינו הוא למעשה התהליך, ולא התוצאה של התהליך. התוצאה של התהליך היא שאני מפסיק לעשות עבירות. אבל להפסיק לעשות עבירות זה לא עניינה של התשובה. פשוט כשכתוב שצריך לברך ברכת המזון, ברור שצריך להפסיק לא לברך ברכת המזון. זאת אומרת, זה עניינן של המצוות, כל אחד במקומה. התהליך של התשובה, עניינו הוא לא המצב שבסופו של דבר אליו אני מגיע, האי עשיית עבירות או קיום המצוות, אלא ההתקדמות לקראת המצב הזה, השינוי הנפשי, התהליך הזה שמוליך אותי לכיוונו של המצב הזה. עכשיו פה אני באמת טיפה מתלבט, יש כמה אינדיקציות שבהן רואים שהעניין בתשובה הוא באמת התהליך ולא התוצאה. אולי האינדיקציה הבולטת ביותר זה המאמרה, זה למעשה מוצא כמחלוקת בגמרא, אבל אחרי זה כולם מצטטים את אחת הדעות, שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. למה בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? בעל תשובה זה אחד שחטא, עשה תשובה, והתכפר לו החטא, נכון? אז עכשיו הוא חזר להיות צדיק גמור. איך יכול להיות משהו שהוא יותר מצדיק גמור? אם יש משהו שיותר מצדיק גמור, אז הוא לא גמור. מה, איך הבעל תשובה נהיה יותר מצדיק גמור? הוא לכל היותר חזר להיות צדיק גמור. אחרי שהוא קצת חטא, הוא חזר להיות צדיק גמור. איך בעל התשובה נהיה יותר מצדיק גמור? התשובה כמובן היא, התשובה, the answer, כן, לא התשובה, היא שהתהליך של התשובה לא מתמצא בזה שאני מוחק את החטא, שחזרתי להיות צדיק גמור. זאת התוצאה. כמו שהרמב״ם אומר, תעשה את האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא. התוצאה תגיע בסוף, אבל אתה לא עושה את זה בשביל התוצאה. אתה עושה את האמת מפני שהוא אמת. אתה נמצא בתהליך, כי לתהליך בעצמו יש ערך. לא בגלל התוצאה שאליה הוא מוביל. אז לכן בעל תשובה, לא רק שהוא מחק את החטאים והגיע להיות צדיק גמור, הוא גם עשה את הפעולה של ההליכה לקראת המצב הזה, את העבודה הנפשית הזאת, את התהליך הזה, את השינוי הנפשי הזה, וזה בעצמו בעל ערך. עוד לפני השאלה שבסופו של דבר החטא, או התוצאה שבסופו של דבר החטא נמחק. זה נכון, אבל זה לא הערך של התשובה. הערך של התשובה זה בונוס, זה סוף הטובה לבוא. הערך של התשובה זה בעצם עשייתה. כמו שאומרים תמיד בחדשות, כן? המפגש בעצם, ערכו בעצם קיומו. זה תמיד כשאומרים שאין שום ערך למפגשים, אז תמיד מסבירים לנו שהערך של המפגש הוא בעצם קיומו. וגם היה עוד כמה שניות לבזבז בחדשות על זה, סך הכל על מה ידברו אם לא על זה. אז גם פה בעצם הערך של התשובה הוא לא רק בתוצאה שאליה אנחנו מגיעים, אלא גם בעצם העובדה שהלכתי לקראת, שעשיתי את המאמץ הזה, שעשיתי את התהליך, התשובה היא תהליך. היא לא הגעה למצב. הערך של עשיית תשובה הוא לא בגלל שבעקבותיה אני מוחק את כל החטאים ואני נהיה צדיק גמור. לא. גם אם במקרה לא מחקתי שום דבר, יש ערך בזה שעשיתי את העבודה הנפשית. זה אחת הסיבות למה חטאים, אז מי שחוטא בשוגג, איך זה הולך שמה? אבונות נעשות לו זכויות, איך זה הולך שמה? לא, לא שחוטא בשוגג, בתשובה מאהבה ותשובה מהירה, כן. תשובה מאהבה ותשובה מהירה, שהשאלה אם הזדונות נעשות כשגגות או נעשות כזכויות. דבר אחד לא קורה, שהן נמחקות. או שזה מתהפך לזכויות, או שזה נהיה שגגות. אבל להימחק אין, אי אפשר למחוק את העבר, העבר נעשה. כל מה שאתה יכול זה לצבוע אותו. איך לצבוע אותו? או שזה יש גגות, כאילו, כי תקבל הקלה, זה לא עבירה לגמרי, זה עבירה קלה, זה שגגה, במקום מזיד. או שזה בכלל מנוף, זה הפך להיות זכויות. איך עוונות הפכות להיות זכויות? אתם יודעים איך? בגלל של, הרי מה קרה כשמחקתי את העוון? אז נהייתי צדיק גמור, נכון? אבל זה לא הפך לזכויות. נמחקה לי העבירה. אבל אם בעל תשובה עדיף מצדיק גמור, מה זה אומר? שהתהליך הזה של מחיקת העוונות, הוא בעצמו בעל ערך, הוא זכות. העבירה הזאת גרמה לכך שהצלחתי להיות יותר מצדיק גמור, לא רק שנמחקה העבירה, אלא אני קיבלתי גם זכות, עשיתי תשובה. לא העבירה הפכה לזכות, אלא העבירה היא החיתימצה לזה שאני אוכל עכשיו להיות בעל תשובה, ממילא תהיה לי גם זכות, לא רק שמחקתי את העבירה. אז לכן אני עדיף על צדיק גמור. אגב, זה החסידים אומרים, למרות שהחסידים אומרים זה גם נכון כנראה, שמי שאומר שהכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו. מה אהבה מינה של הכתב ואשוב? מה הרעיון של הכתב ואשוב? אז בדרך כלל אנחנו מבינים, הכתב ואשוב, הכוונה מי שרוצה לחפף, הוא יכתב, אבל בסדר, אחרי שהוא ישוב, הוא יחזור להיות צדיק גמור, הכל בסדר, לא, מה פתאום? זה אהבה מינה של צדיקים. הם רוצים להיות בעלי תשובה, לא צדיקים גמורים. איך הוא יהיה בעל תשובה? אז הוא יכתב וישוב. ואז הרבה יותר מאשר צדיק גמור, יש לנו שיהיה מאמינה לתקן תיקונים, כן, לרדת לאסוף את כל הניצוצות מכל מיני מקומות נמוכים, ולהפוך לבעל תשובה שהוא עדיף מצדיק גמור. אז זה אהבה אמינה אמיתית של הכתב ואשוב. והחידוש הגדול הוא שאסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה, או שלפחות לא ייתנו לך לעשות את זה, אז לא כדאי. שאלה אם להבין את זה כאסור או להבין את זה כלא כדאי. אבל תכלס, כנראה שחזל לא ממליצים לעשות את העניין הזה. בכל מקרה, הנקודה היא שבסדר, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ואם היו מספיקים בידו, אז זה בסדר? אז זה בסדר? נכתב ואשוב. כן, כנראה שכן, רק תדע לך, לא יספיקו בידך. למה זה בסדר? זה בסדר, זה אפילו יותר מבסדר. כי יש לך ישיעה ואני, אתה עושה את זה מתוך מגמה של עבודת השם. אתה רוצה להיות גם בעל תשובה, לא רק צדיק גמור. את המעלה הזאת לא יהיה לך בתור צדיק גמור. איך תאסוף גם את המעלה הזאת? איך תגיע הכי קרוב לקדוש ברוך הוא? אתמול היה מופרש ומובדל, והיום, כן, מה שהרמב"ם כותב על בעל התשובה. איך אתה תגיע להיות כזה? אתה חייב לכתוב ולשוב. אז בסדר, אל דאגה, אין צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד, גם בלי תכנונים, כנראה באיזשהו מקום צריך לעשות תשובה. הרב קוק אומר, נדמה לי שאתה לעשות תשובה גם בלי חטאים, לא משנה, אבל אני אומר, אפילו כן, אפילו בתפיסות הרגילות. אז צריך לעשות תשובה על חטאים שעשית, אל תוסיף, זאת אומרת, בל תוסיף, אל תוסיף עוד חטאים מעבר לחטאים שכבר יש לך. אבל אהבה המינה הזאת של הכתב ואשוב, גם היא בעצם, מה היא אומרת לנו? היא אומרת לנו שיש ערך בתהליך, התהליך הוא לא רק מוחק ומחזיר אותך למצב שהיית קודם החטא. התהליך הזה מקדם אותך מעבר למה שהיית קודם, לא רק שהוא מוחק את החטא, אלא עצם זה שעשית תשובה, זה משהו שהוא נותן לך מעלה יתרה. אגב, זאת, אני לא אכנס לזה כאן, אבל זה שאלה פילוסופית מעניינת. הרבה פעמים אנשים טועים בעניין הזה, והם חושבים שתהליכים תפקידם להביא למצבים. זאת אומרת... דוגמה אחת רק כדי להעביר את זה. בנתינת גט. כן, נתינת גט, אז הראשונים והאחרונים מתלבטים הרבה מאוד מה ההגדרה. איך להגדיר נתינת גט שתהיה נתינה כשרה? כתוב ונתן בידה. מה זה פעולת הנתינה שתהיה כשרה? אז יש שם המון התלבטויות. מצד אחד, הקנאה של הגט היא בסדר, אבל כנראה שהיא לא מחויבת המציאות. זה גם נקרא נתינת גט, במקרים מסוים. נגיד, שם גט בחצרו והקנה לה את חצרו, זה גט כשר. אתה יכול להקנות את הגט, זה גם נקרא נתינה, אבל זה לא רק הקנה, יש מצבים שבהם אתה לא מקנה, ובכל זאת הגט כשר. למשל, כתבו על איסורי הנאה, שאתה לא יכול להקנות, לפחות לשיטות מסוימות, אתה לא יכול להקנות איסור הנאה, ובכל זאת נתינת גט זה בסדר. אז הקנאה זאת לא ההגדרה. פעולה פיזית היא ודאי לא ההגדרה, כי אפשר גם להקנות. בלי פעולה פיזית של נתינת הגט. שים אותה בחצר, תקנה את החצר. אז מה כן? אז זה התפתלויות. יש כמה סימנים בקהילות יעקב בגיטין, אם אתם יכולים להסתכל שם, זה שניים או שלושה סימנים. התפתלויות נוראיות. זאת אומרת, מספר הפרטים בהגדרה הוא פחות או יותר כמספר המקרים שמופיעים בגמרא. הגדרה מאוד מאוד מפותלת, עד שבכלל לא ברור בשמה היינו צריכים את ההגדרה הזאת בכלל. נשאר עם המקרים וזהו. הגדרה בדרך כלל באה לאסוף לי את כל המקרים לאיזשהו עיקרון אחד פשוט. אבל כשמספר הפרטים בעיקרון הזה הוא כמספר המקרים, אז אין טעם לחפש עיקרון כזה, לא הרווחנו שום דבר. מה באמת הרעיון שם? למה אני חושב לא מצליחים באמת להגדיר את העניין? ולמה באמת הגמרא מלאה, יש עשרות רבות של מקרים שהגמרא מביאה, זה נתינה כשרה, זה נתינה לא כשרה, זה... תגידו את העיקרון, אחת, שניים, שלוש, זה הכל, למה צריך להביא 100,000 מקרים? שיש בגלל שהתשובה לזה היא שפעולת הנתינה הזאת פעולה. וכל הניסיונות להגדיר את הפעולה הזאת דרך המצב שהיה לפני הפעולה והמצב שקודם הגט היה שלי ואחרי זה הגט הוא שלה. זה ההגדרה דרך הקנאה, כן? זה ניסיונות להגדיר פעולה דרך מצבי הקצה. אי אפשר להגדיר פעולה דרך מצבי הקצה. כיוון שהפעולה יש לה איזשהו מעמד לעצמה, לא רק במובן הזה שהיא מעבירה ממצב כזה למצב כזה. זה כמו להגדיר מהירות, לא דרך הפרשי מרחק חלקי הפרשי זמן. איך אנחנו מגדירים מהירות? יש הפרש מרחקים חלקי הפרש זמנים, נכון? אבל המהירות בסופו של דבר קיימת גם בנקודת זמן, נכון? מי שקצת מכיר. בסדר, אנחנו מגדירים את זה דרך הפרשים. אבל יש מהירות בכל נקודת זמן. אם הפונקציה היא לא קו ישר, אז יש מהירות שונה אפילו בכל נקודת זמן. נכון? בכל נקודה יש מהירות. איך? עושים הפרש מרחקים חלקי הפרש זמנים בנקודת זמן. הפשטו של מהירות היא לא הפרש מרחקים חלקי הפרש זמנים. מהירות זה משהו שהוא מעבר למצב, הייתי במקום הזה בזמן הזה, לא במקום הזה בזמן הזה. זה עוד פעם להגדיר את התהליך דרך הפרשים בין מצב ההתחלה למצב הסיום. אבל זה הגדרה טכנית, הגדרה אופרטיבית, אופרציונלית. כך מחשבים מהירות. אבל מה זאת מהירות זה בכלל לא זה. מהירות זה איזשהו פוטנציאל שיוצא אל הפועל על ידי שינוי מקום, לאורך זמן. אבל הפוטנציאל הזה קיים בגוף גם בנקודת זמן. הביטוי הפיזיקלי שלו זה שהגוף משנה מקום לאורך הזמן. זה עוד דוגמה לזה, אגב, כל הנגזרות, כמעט כל הנגזרות אני חושב הם כאלה. כל הנגזרות שמתארות גודל אמיתי, לא גודל מלאכותי. כל הנגזרות שמגדירות גודל אמיתי, הן בעצם מבלבלות. זה פעולת חישוב דרך הפרשים הולכים ומתקרבים. אבל הגודל שאותו אנחנו מחשבים הוא קיים גם בלי הפרשים, הוא קיים גם על נקודה. כיוון שהגודל הזה הוא לא הפרש בין מצבים, הוא הפוטנציאל לשנות את מצבים מפה לפה. אם יש לי את הפוטנציאל הזה, זה אומר שהמצב שלי ישתנה. גם התשובה זה אותו דבר. כשאני עושה תשובה, זה אומר שאני נמצא במצב נפשי שהתוצאה שלו תהיה שינוי מצב. קודם הייתי במצב, כמו שאמר עומר, הפעם היה מובדל ורוחק בשוקת, והיום הוא קרוב וכו'. זה ההגדרה של התהליך דרך המצב לפני והמצב אחרי. אבל זאת לא פעולת התשובה. פעולת התשובה זה לא לחזור להיות צדיק גמור. פעולת התשובה זה להצטייד באותו כושר, באותה אנרגיה, באותו מצב נפשי, שבסופו של דבר התוצאה שלו תהיה שדרגתי הרוחנית משתנה, או עולה. ולכן למעשה לעשות תשובה מפה לפה, זה אותו דבר כמו לעשות תשובה מפה לפה. אין שום הבדל. כיוון שהנגזרת היא אותה נגזרת. זאת אומרת, יש לכם מהירות כזאת. רק הייתם פה, אז תגיעו רק לפה. אם הייתם פה, תגיעו לפה. אבל מבחינת הערך של התשובה שאותה עשיתם, זה אותו דבר, זה לא משנה בכלל. כיוון שהערך של התשובה זה ההתקדמות, לא לאיפה אני מגיע. לאיפה אני מגיע זה עניין אחר. זה גם ערך, אני לא אומר שאין לזה ערך. אני אומר, אבל המושג תשובה הוא לא זה. המושג תשובה זה ההתקדמות, זה הפוטנציאל, זה הנגזרת של הדרגה הרוחנית שלי. זה לא הדרגה עצמה. טוב, זה... כתבתי פעם על זה משהו, מי שיוצא יכול לקרוא.
זה יכול להיות עוד הסבר למינו של חז"ל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צריכים ומורים אינם יכולים לעמוד, בעצם זה איזושהי תביעה מבעלי תשובה. אל תחשוב שיש לך איזשהו דדליין, דרגה שמגיע לדרגה של תשובה גמור, אז סיימת, אבל אתה...
אסור לך לעמוד.
צריך לעמוד, בדיוק, צריך להמשיך.
שם כתוב שהצדיקים לא יכולים לעמוד, בעלי תשובה דווקא עומדים.
בסדר, אבל אם אתה חושב שצריך להגיע לדרגה של צדיק גמור,
בכל אופן, יש כאלה שאומרים שזה בגלל הצפיפות, אתה יודע. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כי צפוף שם. טוב, בכל אופן, הסוסים עם האמצע הכביש או במדרכה, על צדדים. טוב, אז מה שאני רציתי להגיד פה זה למעשה שהעיקרון שאליו אנחנו מגיעים, התפיסה של התשובה שאליה אנחנו מגיעים, זה שתשובה היא לא מכשיר כדי למחוק חטאים. התשובה היא ערך לעצמו, התהליך של הימצאות בתהליך של תשובה הוא הערך של תשובה. מחיקת החטאים היא תוצאה, סוף הטובה לבוא. אבל זה תוצאה, לא זאת הנקודה. יכול להיות שאפשר לתלות בזה, למרות שברמב"ם עצמו זה כנראה יוצא בעייתי, אבל יכול להיות שאפשר לתלות בזה את המחלוקת אם יש מצווה לעשות תשובה או אין מצווה לעשות תשובה. מי שאומר שיש מצווה לעשות תשובה, אז עולה השאלה, וזה מה שדיברתי באחת הפעמים הקודמות, אני חושב, למה צריך את המצווה הזאת? כי לכאורה, אתה במקום אנחנו מצווה ועומד לעשות את כל המצוות ולהימנע מהעבירות. אז מה, יש איזה תוספת?
לקבל שכר.
אותם?
לקבל שכר, מצווה נועדה כדי לקבל שכר,
שמי שיעשה
תשובה יקבל עליה שכר.
מה, סתם בגלל שאותה פעולה שהוא יעשה גם ככה, הוא יעשה, הוא יקבל עליה כפל שכר.
כן.
זה מוזר, אז אין בעצם שום ערך לתשובה מצד עצמו.
זה כמו שהשאלה למה
מצווים
על הטף, אם
הגברים והאנשים
באים, אז למה
מצווים
על הטף?
ליתן שכר למביאיהם. אז הציווי... אבל נותנים שכר למביאיהם בגלל שקרה משהו. למה נותנים שכר למביאיהם?
מה?
כי יש לזה ערך שהילדים יהיו שם. מה, סתם מגזרת הכתוב רק כדי לרבות את שכרי?
את שכרם של ההורים.
מה פתאום?
ככה הילדים יהיו עם ההורים...
מה פתאום? לא ניתן להיאמר בכלל. לרבות את שכרם של ההורים, למה? כיוון שיש ערך בזה שהילדים יהיו שם. רק הערך הזה הוא לא מצווה, כי אי אפשר לצוות ילדים. אז אני אומר, תדאג לזה אתה, שהוא ימלא את הערך הזה, ממילא תקבל שכר. מה, סתם לקבל שכר כי סתם, כי בא לי לצאת שכר עוד שכר, שיתן לי עוד שכר, מה הוא רוצה ממני?
גם לדרישה יש ערך.
נו, כן, ברור. בדיוק. יש, ישראל סלנטר כותב, אז יש לו מאמר מאוד יפה. הוא אומר, מה זה, כן, שכתוב שם, בן תורה ומורה, והנידחת לא היה ולא נברא. אז למה נכתב? שני וקבל שכר. אז ישראל סלנטר אומר, מה זה שני וקבל שכר, את שאר התורה גמרנו? מישהו גמר את כל השאר? אז צריך את הפסוק הזה בשביל למלא לי עוד את פיסת הזמן שנשארה לי עד 120. מה הפשט בזה? הוא אומר, זה בכלל לא הפשט. פשט הוא בן סורר ומורה, כיוון שהוא לא היה ולא נברא, אז למה צריך ללמוד את זה? צריך ללמוד את זה בשביל לקבל שכר על תלמוד תורה, נכון? אז מכאן אנחנו לומדים את העיקרון של שני וקבל שכר. אם לא הייתה פרשה שלא נועדה למימוש, לקיום, היינו חושבים שלימוד תורה זה בשביל לקיים. אבל אין לך טעות גדולה מזאת. לימוד תורה זה בשביל ללמוד. ואיפה תלמד את זה? הנה, בבן סורר ומורה, עובדה, לקיים לא תוכל. אז למה צריך ללמוד? למה אתה חלק מהתורה? כדי ללמד אותך את העיקרון של שניהם וקבל שכר.
שאלת שמדבר אותך על עקרונות חינוכיים ומחשבתיים שקשורים
ל... זה לא סותר אגב, זה רק אומר, אני רק אומר, יש בזה, אבל המצווה מצד עצמה היא לא מצווה שניתנת למימוש. אז למה זאת מצווה?
כי זה
לומד
אותך,
איך להתייחס. אבל כשאתה מתייחס ככה אתה לא מקיים את המצווה. אתה לא מקיים את מצוות בן תורה ומורה כשאתה מתייחס ככה.
אם התורה רצתה להגיד ראש ובשכה, היא יכולה לכתוב לי את האלף בית ולהגיד לי תשנן את זה וזהו.
לא, וזה בדיוק הנקודה, לא. ברור, זה בדיוק מה שאני ממשיך את מה שאמרתי לו קודם. ברור שלפרשה יש ערך. כי לא מקבלים שכר סתם על שטויות. לא, זה לא, זה בדיוק הנקודה. יש לה ערך, אבל מצווה זה לא היה אמור להיות מצווה, כי הרי זה לא נועד למימוש. זה באמת לא מצווה במובן של מצווה ש... עומדת להתקיים. זאת מצווה במובן שזה חלק מהתורה שצריך ללמוד אותו. עכשיו, למה באמת מקבלים ערך הזה? זה אברה קדאברה, מין כזה לשנן אברה קדאברה? ודאי שלא. בגלל שלומדים מזה דברים בעלי ערך, לכן מקבלים על זה שכר. ובדיוק אותו דבר גם כאן. זה שדבר מסוים נועד כדי שכתוב נשך ותרבית בתחילת פרק איזו נשך. אז כתוב נשך ותרבית זה שני להבים, ולמה נכתבו? הרי אין עליהם שום, אין שום נפקמינה. איפה שיש נשק יש תרבית, איפה שאין נשק אין תרבית. אין שום נפקמינה. אז למה הם נכתבו? לעבור עליו בשני להבין. זה ההפך משני וקבל שכר. מה פשוט לעבור עליו בשני להבין? ולמה? למה באמת לקבל מלכות פעמיים? מה, כי מגיע 80 מלכות על זה? מה פתאום? תקלו ברשי על המשנה שם, באיזו נשך. אז רשי אומר, מה ההבדל בין נשך ותרבית? הרי זה שתי מילים שונות. נשך זה לנשוך את ה... לווה, לקחת ממנו, לנשוך אותו, לקחת ממנו את הכסף הנוסף. כן? תרבית זה לרבות את ממונו של המלווה. יש פה שני אספקטים, ושניהם בעייתיים. שני אספקטים בעייתיים. עכשיו, פרקטית, אין, אף אחד מהם לא מופיע בלי השני. אגב, יש לי ציורים שאני חושב שאני כן מצליח לייצר אחד בלי השני. לפחות בכלכלה שלנו היום. אבל עקרונית הם לא מופיעים אחד בלי השני. בפרקטית. זאת אומרת, תמיד כשיהיה נשך זה גם יהיה תרבית. אבל זה לא אומר, יש פה שני אספקטים בעייתיים. באמת, כל מעשה כזה, יש פה שני אספקטים, שתי פגימות. אתה גם פוגע בו, ואתה גם מרבה את ממונך שלא כדין. אז שני אספקטים מגיע, שתי מלכות. אין דבר כזה סתם לעבור עליו בשני לווים, או להרבות שכר, אבל זה שטויות, אין דבר כזה. תמיד כשזה שתי כשחוטפים מלכות פעמיים, זה בגלל שבאמת היו שם שתי בעיות. זה לא סתם כזה, סתם כדי שתקבל 80 מלכות, להרתיע אותך עוד יותר.
מי שאוכל שרץ צהוב שלוקה 5, אז הוא לוקה כך וככה שרת רגיל, כך וככה...
ודאי, כי יש בזה חמש בעיות שקרו בגלל שהוא אכל את השרת העוף הזה. חמש בעיות, והגמרא אומרת מה הם.
מביא הפסוקים שיש לב הזה ולב
הזה. בדיוק, וכל פסוק הזה הוא... לא, אבל כל הבעיות, כל פסוק הזה מתאר בעיה אחרת שיש בשרת העוף. הגמרא כותב, התורה, סליחה, התורה, יש דברים שאפשר ללמוד גם מהתורה, לא רק מהגמרא. יש... התורה אומרת 12 פעמים לשמור שבת. דיברנו על זה בפעם הקודמת. זה לא נמנע בתור 12 מצוות, וכשאתה מקיים את זה לא תקבל שכר על 12 מצוות. למה? התורה ציוותה את זה 12 פעמים. מה זה שונה מנשך ותרבית שלוקים פעמיים כי זה כתוב פעמיים? למה? כתוב פעמיים אותו דבר. למה לוקים פעמיים? ובשבת כתוב 12 פעמים אותו דבר. נו, שיהיה לי, 12 מצוות תעשה. אם זה יצטרך לדחות לא תעשי, אם אנחנו יכולים לדחות את כל התורה כולה עכשיו. כי כל שמירת שבת זה 12 מצוות תעשה. למה לא? בגלל שזה אותו תוכן. אם זה אותו תוכן, אז ברור שזה רק פילות. אבל נשר ותרבית זה לא אותו תוכן. פרקטית, תמיד כשאתה מלווה בריבית, אתה תמיד תפגום את שני הפגמים ביחד. אז לכן אתה לוקה פעמיים, אבל אתה לוקה פעמיים כי יש שני פגמים. אף פעם אתה לא לוקה פעמיים אם זה פגם אחד. אין דבר כזה. זאת אומרת, להרבות עונש או להרבות שכר זה תמיד בגלל שיש שם עוד משהו באמת. לא סתם כי רצו לזכות אותך. זה כמו, למה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? לפיכך חרבה להם תורה ומצוות. אז התפיסה הילדותית אומרת, כן, בעצם אין לזה שום ערך, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו שכר. שטויות במיץ. מה זאת אומרת? ברור שהוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, כי יש ערך בתורה ובמצוות. מרוויחים מזה באמת משהו. וכתוצאה מזה גם יש שכר ויש עונש. אבל זה תמיד מתחיל בשאלה מה באמת, לפני עולמות השכר והעונש. איך הגענו לכל זה? אוקיי, אז למה זה...
אין ציווי על זה,
אז אני אמרתי,
ציווי זה לקבל
שכר. אתה אמרת שהמצווה הזאת זה לקבל שכר. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אמרנו שהמצווה הזאת זה לא בשביל לקבל שכר. בסדר, אז אם זה כך... אז בעצם המסקנה היא שיש ערך בתשובה, יש ערך בעצם עשיית התשובה, בעצם התהליך של ההתקדמות, ולא רק במצב שאליו אני מגיע בעקבות התהליך הזה. התחלתי להגיד עכשיו עם המחלוקת הזאת אם יש מצווה או אין מצווה, הרמב"ן והרמב"ן, יכול להיות שגם זה איכשהו קשור לעניין. שאלתי למה יש מצווה, הרי אנחנו מצווים ועומדים לא לחטוא ולקיים את המצוות. אז באמת מי שתופס את מצוות התשובה ברמה הטכנית, כשאתה אמור להגיע למצב שאין לך מצוות ואין לך עבירות, אז באמת מצוות התשובה היא מיותרת. אז באמת זאת מצווה מיותרת. ואז אולי באמת לשיטתו לא תהיה מצוות תשובה. אבל מי שמבין שיש מצוות תשובה, אז ברור שיש בתשובה משהו מעבר לציוויים הכלליים, התרי"ג, שער התרי"ג או תרי"ב, מצוות שאנחנו מצווים לעשות או לא לעשות. מה יש בה מעבר לזה? התהליך. זאת אומרת, אתה אמור להגיע בסוף לזה שלא יהיה לך מצוות, שיהיה לך מצוות ולא יהיה לך עבירות. אבל מה יש בזה מעבר לזה שצריך שיהיה לך מצוות ולא עבירות? כי זה כבר יש בשאר המצוות. מה שיש פה מעבר זה התהליך. אז מי שאומר שיש פה מצווה יכול להיות שתופס את זה כתהליך. מי שאומר שאין מצווה, דווקא, לכן אמרתי שברמב"ם זה יותר בעייתי. מי שאומר שאין מצווה יכול להיות שהוא אומר שאין מצווה, כי באמת זה לא מוסיף הרבה. עכשיו הרמב"ם שאומר בכל זאת מקדיש הלכות תשובה וכולי, אז למרות שהוא כותב שאין מצווה, די ברור שזה לא בגלל שזה לא מוסיף שום דבר. אלא זה בגלל ש הוא רוצה כי אי אפשר לצוות על זה, כל מה שהסברנו בפעמים הקודמות. כי אי אפשר לצוות על הדבר הזה, כי כל העניין הוא להיות מצווה. אז איך אפשר לצוות עליי להיות מצווה? לחזור להיות מישהו שהוא בר ציווי, מישהו שמקיים את הציוויים, שעובד את השם. אז אי אפשר לצוות עליי לקיים ציוויים. זה פשוט לא לעניין. כמו שאי אפשר לצוות עליי להיות בוחר. פרק איבה, בלכות תשובה, עוסקות בבחירה. גם כן, למה זה מופיע בלכות תשובה? כי זאת לא מצווה, זאת לא יכולה להיות מצווה. אנחנו עוסקים במשהו שאי אפשר לצוות עליו. אז כיוון שכך, אז באמת זה מופיע בהלכות תשובה. אי אפשר לצוות להיות בוחר. אז בעצם המתקנה היא שהתשובה זה כמעט שם נרדף לבחירה. כן? זה לחזור להיות בוחר בעצם. לחזור להיות מישהו שמחליט על ערכים מסוימים ומבצע אותם. ובאמת, נדמה לי שבעניין הזה של הערך של להיות, לעשות תשובה, או ערך של להיות בוחר, אפשר להבחין בין שתי רמות. יש, במלכים שם, כשמדובר על אליהו בהר הכרמל, אז אליהו אומר שם לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל, אז לכו אחריו. ובדרך כלל אנחנו מבינים את זה כאיזשהו סוג של התגרות או מין רטוריקה כזאת, כדי לדחוף אתם לפינה, מה אתם משחקים משחקים? או שאתם פה או שאתם שם. אני חושב שצריך לקרוא את הפסוקים האלה כפשוטם. הוא אומר להם, גם עובדי בעל יותר טובים ממכם. תהיו לפחות עובדי בעל, אתם מאמינים בזה? אז תלכו על זה. אבל אתם הרי לא מאמינים בכלום, אתם סתם כלומניקים. אתם הולכים פעם פה, פעם שם, ואיך שבא, איך שהחבר'ה הולכים, לא יודע בדיוק מה. זה לא רציני. זאת אומרת, תהיו בוחרים, תחליטו. תחליטו רע, זה כבר יותר טוב מאשר לא להחליט בכלל. כמובן, הכי טוב זה להחליט, לבחור בכיוון החיובי. אבל לפחות לבחור, קודם כל תהיה בוחר. אז מה שבעצם אליהו אומר להם, אני דורש מכם כפל דרישות. קודם כל תהיו בוחרים. זה דבר ראשון, אתם סתם כלומניקים, אתם לא בוחרים. מעבר לזה שתהיו בוחרים, נדרש מכם גם כמובן לבחור בטוב. לא סתם להיות בוחרים. אבל התביעה כלפיכם היא תביעה כפולה, לא רק שאתם עושים את הרע, אלא גם זה שאתם לא עושים את זה מתוך בחירה, אתם סתם כלומניקים. זאת אומרת שבעצם יש ערך בעצם היותו של האדם בוחר. עוד לפני השאלה שהוא בוחר בטוב. במילים אחרות, גם הבחירה, היא דבר שערכו הוא לא רק בזה שהוא מוביל אותנו לעשות את הטוב. למרות שזה בדרך כלל מה שקורה. כי בדרך כלל מי שחוטא, זה לא בחירה ממש, זה קצת הידרדרות, תמיד אנחנו מרגישים ככה. מי שבוחר באמת, באופן בחירה טהורה, בדרך כלל בוחר בטוב, לא בוחר ברע. כשאנחנו נופלים, התחושה תמיד שאנחנו עושים חטא, אנחנו נופלים לחטא. אנחנו לא מחליטים שעכשיו אנחנו חוטאים. בדרך כלל זה לא המצב. אז לכן, בדרך כלל מי שבוחר גם בוחר בטוב, אבל למה יש? צריך להבין שיש פה שני רכיבים, שני שלבים. קודם כל, לבחור. ואחרי זה, זה פרשת השבוע, כן, ובחרת בחיים. אני רואה, נתתי לפניכם היום את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים. ובחרת בחיים. מה זה ובחרת בחיים? זה לא מצווה, כן, אסור להגיד על זה מצווה, כי זה אי אפשר לצוות לבחור. אחרת אני צריך לבחור גם למצווה הזאת לקיים. אלא נדרש ממני לבחור, להיות בוחר, לא להיות כלומניק. ואחרי זה גם לבחור בחיים. לא רק לבחור, אלא גם לבחור בחיים. אז בעצם גם הבחירה, אמרתי עוד פעם, התשובה ובחירה זה כמעט מילים נרדפות. התשובה זה לחזור להיות בוחר, זה להיות בוחר. זה נקרא תשובה. כשאתה חוטא, אתה בעצם כאילו לא בוחר, אתה מדרדר. אתה לא מחליט בעצמך על מה שאתה עושה. התשובה זה לשוב למצב שבו אתה מחליט, שבו אתה בוחר. לכן גם הבחירה ממוקמת בהלכות תשובה, הדיון על הבחירה של הרמב״ם. כן, זה הסיפור המפורסם על המזרוחניקים, שקרים את זה, של בבני ברק, עם רבקה, שהיא מרגישה שהיא עוברת ליד בתי עבודה זרה, אז הוא בועט. היא עוברת ליד בתי מדרש, הוא גם בועט, ותלך לדרוש את השם, אז אמרו לה מה שם ועבר, כן, שם אמרו לה, שני גויים בביתנך, שני גויים, כן, בביתנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, לאומי לאומי ימץ, ורב יעבוד צעיר, ואז היא נרגעה והלכה לביתה, שמחה וטובת לב. ואז שואלים כמובן בבני ברק, מה, מעיקר המייק הסבר ואשת המייק הסבר. מראש היא לא ידעה, ועכשיו אומרים לה, יש לך אחד רשע ואחד צדיק, עכשיו היא נרגעת. התשובה היא כן, היא נרגעת, כי יותר טוב אחד רשע ואחד צדיק מאשר מזרוחניק. זאת אומרת, מאשר אחד שכל פעם מחליט, אני פוסח על שתי הסעיפים, כי מזרוחניק זה לא מי שחובש כיפה סרוגה, זה הטעות של בני ברק. מזרוחניק זה מישהו מזרוחניק. זה יכול להיות עם מזרוחניק עם פרק וגרטלי, גם כן. שאלה היא מישהו שלא מחליט, מישהו שהולך לאיזה כיוון שנושב את הרוח, ולא מחליט על דרכו. ובאמת עדיף מישהו רשע וצדיק, זה בדיוק אליהו בהר הכרמל, עדיף רשע וצדיק מאשר מישהו שלא מחליט. כי הרשע לפחות החליט. אתם יודעים, עשיו הוא היחידי, חזל אומרים שעשיו היה יהודי מומר. אי אפשר להיות יהודי מומר. אי אפשר להיות יהודי מומר. מה זה יהודי? הרי עשיו צאצא והם גויים. נכון? למה צאצאיו הם גויים? הוא היה יהודי מומר. זאת אומרת, הוא הצליח להמיר. אף יהודי מומר לא מצליח להמיר. רק עשיו הצליח. למה? כי עשיו הוא הסמל של מישהו שבחר ברע. עשיו ויעקב יצאו בתור תאומים. הזכרתי נדמה לי תרבית חכות מר לפני אחת הפעמים הקודמות, לא? השני הסעירים ועד זה לא ידע. נכון? שצריך להשוות את שני הדברים כדי להבחין בהבדל ביניהם, בזה שזה בחר בטוב וזה בחר ברע. יעקב ועשיו.
אם הוא היה ככה בבי אמו, אז הוא לא בחר.
בדיוק, הוא לא היה.
המדרש הוא כן היה ככה בבי אמו.
מה זאת אומרת?
הוא היה רשע.
לא, המדרש זה תיאור ספרותי. אתה אומר שזה מה שאולי, זה מה שיצא ממנו. יש מדרשי חז"ל, יש הרבה מדרשי חז"ל אגב. בהרבה מקומות, אני יודע, דרשת בר מצווה של הבן שלי פעם הייתה על זה. שהבחירה בין יעקב ועשיו היא בחירה בגלל שזה בחר בטוב וזה בחר ברע. לא, זה לא איזה משהו מבטן. הרבה חזלים יש על זה. טוב, בכל אופן, מה בעצם העניין הזה של להיות בוחר? למה באמת יש לדבר הזה ערך לעניין הזה של להיות בוחר? מה מאפיין בעצם תהליך של בחירה? אנחנו יודעים שבדרך כלל כל אירוע בעולם בנוי בצורה של סיבה ומסובב. כל דבר שקורה יש סיבה שגרמה לו. הגמרא אומרת שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זאת אומרת בידי שמיים? הכוונה בידי כוחות הטבע, כן? הכוונה שזה דטרמיניסטי. חוץ מיראת שמיים. למה חוץ מיראת שמיים? כי ביראת שמיים, מי שקובע זה לא השמיים ולא חוקי הטבע, אלא הבחירה של האדם. בהקשר של טוב ורע, כן? בהקשרים של טוב ורע, בהכרעות ערכיות, שם יש בחירה לאדם, שם זה לא מוכתב מראש. זה היוצא דופן היחידי שחוקי הטבע לא מכתיבים מה תהיה התוצאה. בכל שאר המציאות, המציאות היא דטרמיניסטית לגמרי. מה בעצם הדבר הזה אומר? בעולם דטרמיניסטי, אז למעשה, ככה יש כאלה שמאמינים באיוולת הזאת, שברגע המפץ הגדול נקבע זה שאני ארים עכשיו את הפלאפון הזה. משם ועלה זה רק חשבון. זאת אומרת, זה לא, בסדר, אולי חשבון מאוד מסובך ואף אחד אולי לא יודע לעשות אותו, אבל זה בסך הכל השתלשלות דטרמיניסטית לחלוטין. הכל היה שם. בסדר? אם המקובלים תורכים כל כך להסביר איך יוצאת שניות מאחדות, כל הקבלה, הרמח"ל אומר, נועדה כדי להסביר איך יוצא טוב ורע שנאצלו מדבר אחד שהוא פשוט, הקדוש ברוך הוא, כן? האלוקים, אור אינסוף, שהוא פשוט, אור אינסוף זה לא אלוקים, זה דרגה אחת אחרי, שהוא פשוט בתכלית הפשטות. אז איך מדבר פשוט, שהוא לא מורכב מחלקים, הוא לא, אין בו רכיבים, פתאום יוצאים שני דברים מנוגדים. כל הקבלה בעצם, כך אומר הרמח"ל, מיועדת כדי לענות על השאלה הזאת. כן, אז בשאלות של בעולם הדטרמיניסטי נדמה לי שהשאלה הזאת מכפילה את עצמה פי אלף. זה התחיל בנקודת חומר נורא פשוטה, מתמטית, בלי שום חלקים, כן? פשוט יחידה בדידה, פשוטה, ממש קדוש ברוך הוא. כן? וממנו, תראו מה שיצא, כל הקטסטרופה שסביבנו. איך, איך, איך כל הריבוי והגיוון הזה יצא מאיזה משהו שהוא לחלוטין בלי שום מרכיבים, בלי שום, פשוט בתכלית הפשטות, כן? זה קושיה כפולה כפל כפליים. אבל נעזוב את זה עכשיו. בסופו של דבר, אבל מה שיוצא מכאן זה שכל העולם הטבעי, וגם ההתנהגות של בני האדם, במקומות שבהם זה לא קשור ליראת שמיים, להכרעות ערכיות, שזה גם דטרמיניסטי, כי גם האדם הוא יצור דטרמיניסטי, הוא יצור פיזיקו-כימי. אז כל המציאות הזאת למעשה הייתה כבר המפץ הגדול. משם ועלה זה יציאה מן הכוח אל הפועל. אין שום.
דטרמיניסטי גם קשור לבחירה של בני אדם. זה שעכשיו אני התחלתי לעמוד
אם זה לא קשור ליראת שמיים, כנראה שזה כן קשור. רצית להמחיש שאלה שנוגעת לתורה, שנוגעת לעניין חשוב. אבל אם זה היה סתם משהו, אני לא יודע אם יש דברים כאלה שבן אדם עושה סתם, לא בגלל סיבות ערכיות, אז זה באמת מוכתב מראש. סתם, אתה אוכל משהו כי אתה אוהב אותו, כי אתה רעב, כי אתה לא יודע בדיוק מה. אז זה מוכתב מראש, זה דטרמיניסטי, זה בשביל זזו לך כל מיני עניינים במוח, ובגלל זה אתה עושה את זה. זה נקרא הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, ככה נדמה לי, ככה לפחות אני מבין את העניין. והחידוש הגדול הוא שבדברים שקשורים ליראת שמיים, באותם דברים שהאדם נמצא בצומת ערכית, שיש לו את האפשרות לבחור בין טוב לבין רע, שם זה לא תוצאה של חוקי הטבע, שם זה תוצאה של הבחירה שלו. עכשיו, מה זה אומר תוצאה של הבחירה שלו? מה זה אומר שבעצם זה תהליך של בחירה? אז כאן יש להעריך טובה בעניין הזה, אבל אני אנסה את זה על קצה המזלג. בעצם, תהליך של בחירה זה פעולה שאין לה סיבה. זה בעצם מה שמאפיין את הפעולה של בחירה. זה פעולה שאין לה סיבה. פעולה דטרמיניסטית זה פעולה שתן לי, כמו שאומר לפלס, כן? תן לי את, ה, את אוסף הנתונים ברגע הזה, אני אגיד לך בדיוק מה שיקרה מכאן ועד ביד גואל צדק, וגם את גואל צדק עצמו אם אתה רוצה. 10% היום יש פריצה. מה? זה התפיסה הדטרמיניסטית, שכל סיבה גורמת למסובה, ואיזושהי שרשרת הכרחית, תן לי את הסיבה, אני אגיד לך מה יצא, מה המסובב. בעולם של בחירה, אתה לא יכול לדעת היום מה יצא מחר שלה, מה הוא בוחר? האם הוא בוחר כך או בוחר כך? אתה לא יכול לדעת. למה אתה לא יכול לדעת? כי הנתונים של היום לא מכתיבים מה יהיה ברגע הבא או מה יהיה מחר. זה תלוי מה אני אבחר. אם הנתונים, גם הנתונים הפיזיולוגיים שלי אגב, זה לא חשוב. אם יש איזה שהם נתונים בעולם שמכתיבים את הבחירה שלי הלאה, אז זה אומר שאין בחירה. זה אומר שלמעשה זה תהליך דטרמיניסטי. יש תחושה של בחירה אולי, אבל אין בחירה אמיתית. יש פילוסופים שמערערים על העניין הזה, מעודי לא זכיתי להבין את הטענות האלה. אין דבר כזה. אגב, יש היום תוצאות של ניסויים בעניין הזה. פרסם בנייצ'ר אגב, לא מזמן. זה ניסויים ששולחים לבן אדם איזה קרן לייזר למוח, והוא פתאום מרים את היד. והוא מרגיש, וזה מתוך חוויה שהוא החליט להרים את היד.
זה לא דבר חדש.
מה?
זה כבר מזמן, שמחווים מישהו איזה אלקטרודה, ואז לוחצים, והוא כל פעם קם ומתחיל להסתובב, ואז שומעים אותו למה, אז כל פעם הוא מתחיל להגיד סיפור, אני מחפש את זה, אני בודק עם
מה... לא יודע, אני שמעתי על מאמר, לא מכיר את זה מלפני כן, יש איזה מאמר ממש לא מזמן, שהתפרסם בנייצ'ר, וזה חידוש מאוד גדול אצל בני דודינו המחקרים.
קראתי
את זה
בספר
שיחד לפני
יותר מ-20 שנה.
טוב, יכול להיות, לא בדקתי את הנושא לעומק, אולי. בכל אופן, הנקודה היא שאם באמת יש מצב ביוכימי, פיזיקלי, לא משנה, נתון, שממנו אפשר לגזור מה הבן אדם יעשה, אז זה אומר שאין לו בחירה. זה אומר שהמצב מכתיב את מה שהוא יעשה, לא מה שהוא החליט עליו. בסדר? גם אם יש לו תחושה של החלטה, זה לא חשוב, גם ההחלטה היא תוצאה של המצב הזה, זה לא חשוב. אז לכן, הבחירה משמעותה תוצאה שאין לה סיבה. זה נקרא שיש לי בחירה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכל העולם כולו נברא עם המפץ הגדול. הקדוש ברוך הוא ברא אותו במפץ הגדול, משם והלאה הכל המשיך. חוץ מאותן נקודות שבהן בני אדם בוחרים. באותן נקודות שבהן בני אדם בוחרים, מתחילה שרשרת חדשה.
הסתברות, לא?
מה? שרשרת הסתברות. לא, לא הסתברות. החלטתי, בחרתי. זה גם לא נכון לתאר את זה כהסתברות, כי זה לא הסתברות. אם זה דבר בלי סיבה, אז גם הסתברות לא נכון להפעיל על זה. זה לא, הסתברות זה גם משהו דטרמיניסטי. אין בעולם הרי באמת משהו לא דטרמיניסטי. אולי חוץ מקוונטים. קובייה כשאתם זורקים באוויר זה דטרמיניסטי? זה אקראי. קדחת אקראי. תנו לי את מהירות ההתחלתית, את מבנה הקובייה, את צפיפות האוויר, את הכיוון, כל הנתונים, בקיצור, הרוחות, מה שאתם רוצים, כוח המשיכה, ואני אגיד לכם על מה הייתי פה על הקובייה, זה דטרמיניסטי לחלוטין. זה כל כך מסובך שאנחנו מטפלים בזה בכלים סטטיסטיים, זה הכל. תהליך דטרמיניסטי. אין תהליכים אקראיים. חוץ מקוונטים שזה פרשייה בפני עצמה. אז לכן בעצם פעולה של בחירה זאת פעולה שאין לה סיבה. היא לא אקראית אגב. היא לא אקראית, זה לא שאני מטיל קובייה. היא פעולה מכוונת, היא פעולה מתוך שיקול דעת, אבל אין לה סיבה. עכשיו מה שזה בעצם אומר זה שכל העולם שסביבנו אין בו חדש, אין חדש תחת השמש, רק מעל השמש יש. מעל השמש זה המקומות, העולמות הרוחניים, אף שיש בחירה. כן, הבחירה שורשה באינסוף, אומר האריזה. זה מעל השמש. כי אין חדש תחת השמש. תחת השמש הכל זה סיבה ומסובב. הכל התחיל בבריאת במפץ הגדול והוכתב משם. הדברים החדשים היחידים שאנחנו יכולים באמת לברוא יש מאין, זה באותן נקודות שאנחנו מחליטים, שאנחנו בוחרים איזושהי בחירה ערכית.
אבל גם אם אדם בוחר, אז הוא בוחר בגלל סיבות, הוא לא בוחר סתם.
לא, הוא בוחר למען תכליות, לא בגלל סיבות.
בסדר, אבל הוא בוחר נגיד כי עד עכשיו הוא היה עושה עבירות, ואתמול הוא קרא ספר מוסר שאומר למה זה לא עושה עבירות, אז הוא...
בעקבות הספר הוא החליט, כי אם הספר פעל את זה, אז הוא לא בעל תשובה, אז הספר הוא בעל תשובה.
כן, אבל לפחות יש לו סיבה, אם הוא לא קורא את הספר, הוא לא היה.
לא, זה לא נקרא סיבה, סיבה זה משהו שפועל את הדבר, יש לו גורם השפעה, זה נכון. אבל זה לא סיבה, לא הספר פעל, לא יכולת להכתיב מראש שאם הוא יקרא את הספר אז הוא יעשה תשובה מחר בבוקר. אם זה היה ככה, אז הספר עשה את התשובה.
אם הייתי יודע מראש, נגיד, מה הגורים שבועלים עליו לצד השני גם כן, ומה כוח הרצון שלו וכן הלאה.
לא היית יודע כלום. אולי כן, אני מאמין שלא. אם כן, אז עוד פעם. אז אין בעל תשובה בעולם. אז הנסיבות הכתיבו את זה, רק הם מוצאו בחוק. אז זה קשה להשתלט על זה. אז מי שדטרמיניסט, זה מה שהוא חושב. אבל מי שלא דטרמיניסט, מזה נובע אוטומטית שלמעשה השרשראות החדשות היחידות שמתחילות, סיבה ומסובב חדש שמתחילות, זה בפעולות בחירה של אדם. כשאדם עושה פעולה מתוך בחירה, זאת פעולה שבתוך של דבר היא פיזיקלית, בדרך כלל. או משהו כזה. יש מחשבות גם, אבל גם זה בעצם פעולה פיזיקלית. אז הפעולה הפיזיקלית הזאת יש לה תוצאות. והיא עכשיו מתחילה שרשרת של סיבה ומסובב. אני הזזתי את היד, בגלל הבחירה שלי נתתי צדקה לעני. כתוצאה מזה, עכשיו יש לו כסף, הוא הולך לקנות לחם, וזה מתחיל שרשרת סיבתית חדשה שיכולה להמשיך עד אין סוף. אבל ההתחלה של השרשרת הזאת היא לא במפץ הגדול, היא עכשיו. מה שזה בעצם אומר זה שאדם שבוחר, הוא מתדמה לקונו. הוא בורא עולם, הוא בורא שרשרת חדשה, הוא בורא מציאות חדשה, יש מאין, היא לא הייתה קיימת בלעדיו. כל שאר הפעולות שאותן אנחנו עושים, הן פעולות שמוכתבות מרגע בריאת העולם. אנחנו לא עשינו בהם שום דבר, אנחנו סטטיסטים על הלוח. כלום לא עשינו. אתם יודעים, יש סתירה, נזכר עכשיו. יש, הגמרא במכות אומרת, שרוצח בשגגה, איך ידע מי רוצח בשגגה? זה רצח והתחייב גלות, אבל לא הגלו אותו. זה רצח במזיד ולא הרגו אותו. הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד. ההוא למטה, החייב מיטה למטה, החייב גלות למעלה, ההוא מפיל את הפטיש על ההוא שלמטה, התחתון מת כמו שמגיע לו, והעליון חייב גלות כמו שמגיע לו. והכל בא על מקומו בשלום, אני כבר לא מדבר על איך זה התחיל, זאת שאלה מעניינת בפני עצמה, איך ההוא התחייב גלות מראש. אבל נעזוב את השאלה המעניינת הזאת. השאלה, אז לא התחיל עם הפונדקים, כן? מישהו צריך להתחייב גלות לא בגלל הסיבוב הזה, אחרת כל העסק לא מתחיל. אולי קין והבל התחילו את כל הרציחות בשוגג שהיו אי פעם. אבל אני אומר מעבר לזה, זה נאמר על רוצח בשוגג, לא על רוצח במזיד. כי רוצח בשוגג זה בן אדם שלא החליט לרצוח. אז למה השני מת? לא החלטתי להרוג אותו, כי אני יודע שהיה מגיע לו למות. כי הקדוש ברוך הוא הרג אותו, לא אני. אני רק מכשיר בידי הקדוש ברוך הוא. אז שמה ברור שהוא מת, רק בגלל שבאמת היה מגיע לו, למה הקדוש ברוך הוא הרג אותו? כי זה פעולה לא בחירית, זו לא פעולה שהיא תוצאה של בחירה, זאת פעולה שאני עשיתי לא במכוון, באקראי.
למה? אז אני... לא גולה.
מה?
אם זה קרוב לאונס, אז הוא לא גולה.
נו.
שובב שקרוב לאונס.
נו, אז מה?
אם זה לא פעולה בחירית, אז זה ממי לאונס?
לא, יש פה מימד של בחירה, אבל עדיין המימד של הבחירה הזה לא הורג מישהו שלא מגיע לו למות. יש פה מימד של בחירה, אבל זה לא בחירה להרוג אותו. זה רשלנות. אז מגיע לך עונש על הרשלנות, אבל לא החלטת להרוג אותו, אז למה שהוא ימות?
במקרה.
אבל אם כן החלטת להרוג אותו ואתה רוצה הרבה מזיד, אז הוא ימות גם אם לא מגיע לו. שום זימונים ולא פונדק אחד ולא בטיח. אם אתה מחליט להרוג מישהו, הוא ימות גם אם לא מגיע לו. בדרך כלל. אם הקדוש ברוך הוא יתערב בכל זאת, אבל בדרך ההתנהלות הרגילה של העולם, זה ערך בחגיגה כותב, יש נספה בלא משפט. איך ידמי? כגון אדם שהרג את חברו. מה הכוונה? שאדם שהרג את חברו זה נספה בלא משפט, לא מגיע לו למות.
עכשיו בגמרא מביאים דוגמה לזה שמלאך המוות עצמו עושה טעויות. בגמרא שם על הפסוק הזה מביאים שמלאך המוות...
כן, אבל זה מלאך המוות. כשאני הורג אותו, הכוונה שאני מביא עליו את מלאך המוות. מלאך המוות לא בא לבד.
לא, הוא אומר שבשבילה את השליח שלו, הוא אמר לו תביא לי את מרים המגדלת.
לא, בסדר, אני אומר, גם ברוצח במזיד זה לא סותר. הוא שלח את מלאך המוות אל פלוני שהוא רצח אותו. זה הרי רק התיאור המטאפיזי של הפעולה הפיזיקלית שהוא עשה. זה לא... אז, 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 אז רוצח במזיד, כשאתה מחליט, אז הוא ימות גם אם לא מגיע לו. כל מה שהגמרא שמסבירה, הקדוש ברוך הוא מזמנן והשגחה פרטית, וכל דבר קורה רק בחשבון, זה הכל רק במקרים שלא של בחירה. רק במצבים שלא אתה החלטת עליהם, כשאתה שוגג. כי אז גם אתה חלק מהטבע, בסדר? קורה לך דברים, אז הקדוש ברוך הוא בעצם סובב את זה. זה לא אתה החלטת להרוג אותו, הקדוש ברוך הוא סובב שהוא ימות. אז אם הקדוש ברוך הוא סובב שהוא ימות, כנראה היה מגיע לו למות, הקדוש ברוך הוא לא אביא דינה ולא דינה. זאת אומרת, זה ברור, אבל אם אני מחליט לעשות את זה, זאת פעולת בחירה שלי, אני יכול להרוג מישהו שלא מגיע לו. למה? בגלל שבסופו של דבר, זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הכוח לבחור. והכוח לבחור פירושו כוח לברות דברים שבעצם לא מתחייבים מהנסיבות של קודם. דברים חדשים, אנחנו בוראים שרשראות של מציאות חדשה בעולם, שלא היו קיימות אם אנחנו לא היינו בוחרים. זה הערך של הבחירה, אגב, זה גם מי שבוחר ברע. גם מי שבוחר ברע, אותו דבר, כל עוד הוא בחר. לכן יש ערך לבחירה עוד לפני השאלה אם בחרת ברע או בטוב. יש ערך להיות בוחר. למה? כי בזה אתה ממצא את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בך, אתה מתדמה לקדוש ברוך הוא אם אתה בוחר. זה הערך של להיות בוחר. עכשיו, מעבר לזה, יש כמובן ערך להידמות לקדוש ברוך הוא, לא רק בזה שאתה בורא עולמות, אלא שאתה בורא גם עולמות חיוביים. בסדר? קומה ב'. זאת אומרת, לא רק לבחור, אלא גם לבחור בטוב. בסדר? זה אליהו הנביא, כן, או רבקה שמה. זאת אומרת, שצריך לבחור וצריך לבחור בטוב. מי שלא בוחר זה בעיה, עוד יותר לפעמים, בהיבט מסוים, זה יותר גרוע מאשר מי שבחר ברע. יותר גרוע זה תמיד אמירה כוללת. מהיבט מסוים זה יותר גרוע. מהיבט אחר זה פחות גרוע. אבל מהיבט מסוים יש בזה היבט שזה יותר גרוע מאשר לבחור ברע. בסדר? לא, כי אתה יכול לבחור ברע, זה לא מכריח אותך, זה רק אומרים לך מה נכון לעשות. אתה יכול לבחור ברע, אתה לא יכול לתן לך בחירה. אתה מזכיר לי עכשיו, יש, זה בטח כבר חלק מכם, מי ששמע כבר בטח שמע אותי, זו דוגמה שאני משתמש בה די הרבה, יש שלושה סוגים של בחירות פוליטיות בעולם. יש בחירות בשוויץ, יש בחירות בסוריה, ויש בחירות בישראל. מה ההבדל? בחירות בסוריה, באדם נכנס לקלפי, באופן חופשי ודמוקרטי, הוא בוחר את הפתק היחידי שיש שם, מכניס אותו לשם, ומי שנבחר זה אסד. אסד האבא, או אסד הבן, או אסד רוח הקודש. אבל זה תמיד יהיה אסד, זה לא משנה. בסדר? זאת אומרת, העיקרון הוא שיש לך בחירה חופשית, אבל אין לך אפשרויות. אז זה לא בחירה חופשית, נכון? זה בעצם דטרמיניזם. אוקיי? יש את הבחירות בשוויץ. מה זה הבחירות בשוויץ? ואדם נכנס לקלפי, באופן חופשי הוא בוחר או ון הנגן או ון פונגן, לא יודע מי. בסדר? או ההוא או ההוא. אוקיי? ובאופן חופשי הוא שם בקלפי את מה שהוא מחליט, ומי שרוב האזרחים יבחרו בו, הוא יהיה ראש הממשלה, או הנשיא, או השד יודע מי. בשוויץ אפילו לא מרמים נדמה לי, כך שזה באמת קורה. שמי שהרוב בוחרים בו, הוא ראש הממשלה. אלא מאי? יש רק בעיה אחת. שזה לא מעניין את אף אחד מי יושב ראש הממשלה, למה זה חשוב? אין להם שום בעיה בשוויץ. אז מה זה משנה מי יהיה ראש הממשלה? הוא חופשי לחלוטין, הוא יכול לבחור במי שהוא רוצה. אבל אין לזה שום משמעות. מה זה, כשאין לך בעיות להתמודד איתן, אז מה זה משנה מי יהיה ראש הממשלה? שעשה מה שהוא רוצה, שיטיל מטבע. שיקבלו כל החלטה בהטלת מטבע. זה לא חשוב, אין מחירים. במקום שבו אתה לא מתמודד עם בעיות, אז אין שום ערך לעובדה שאתה יכול לבחור בין אלטרנטיבות. כי לבחור בין אלטרנטיבות זה תמיד להתמודד מול בעיות, איך להתמודד נכון ואיך להתמודד לא נכון. כן, בחירות במקומות שיש בעיות, ואנחנו מכירים כנראה כמה מקומות כאלה מקרוב, אז בחירות כאלה יש בהם שני מרכיבים. א', זה חופשי ולא כמו אצל אסד, שזה רבות הגדולה. מצד שני, הרבה תלוי בזה.
אבל יש פה בארץ, זה לא משנה אם תבחר, בסוף השמאל
יהיה משהו. כן, פה בארץ זה רק דמוי בחירות, לא משנה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, השאלה, יש חופש לבחור, והתוצאות תלויות במה שתבחר, יש מחירים. אם בחרת לא טוב, תחטוף. אם בחרת טוב, הרווחת. אז זה המשמעות, זה המשמעות של חופש הבחירה. אין משמעות לחופש בחירה במצב כמו בשוויץ. עכשיו, כששואלים, הרבה פעמים ככה אנשים מתלבטים בשאלה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, תבחר בטוב, וגם מעניש אותי אם אני לא בוחר בטוב, אז הוא לא משאיר לי בחירה. זו טעות. אם הוא לא היה אומר לי לבחור בטוב וגם לא מעניש אותי, זה היה אומר שאין מחירים. אז הבחירה הייתה כמו בשוויץ. הייתי חופשי לחלוטין לבחור, רק מה זה משנה מה אני בוחר. אין טוב, אין רע, אין מחירים, אין כלום, אתה זה מה שאתה רוצה. אז יש חופש בחירה מוחלט, אבל זה חסר ערך. המשמעות היחידה לחופש, חופש מקבל משמעות אך ורק כאשר יש אילוצים שלא תלויים בנו, שקובעים מחירים לכל בחירה שאנחנו נחליט עליה, ואז אנחנו בוחרים חופשי. אז יש משמעות לחופש של הבחירה שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא, כשהוא מציב את האילוצים האלה, לא רק שזה לא שולל מאיתנו את הבחירה, זה מה שנותן ערך לזה שיש לנו בחירה. בלי זה לא היה לזה שום ערך. בעולם שבו אין טוב ואין רע, ושכל אחד מחליט מה שהוא רוצה, אין שום משמעות לחופש. הוא חסר כל ערך וכל טעם. אין לו שום משמעות. זה מה שאתה רוצה, מה זה משנה? תטיל מטבע. זה חופש, אבל זה לא חופש עם ערך. זה לא חירות, זה חופש. חירות זה תמיד על הלוחות. חרות. כשהלוחות מקבים אותך, אז יש חירות. כי השאלה היא איך אתה מתמרן עם האילוצים, איך אתה נמלט מהמחירים, איך אתה פועל בתוך האילוצים הנתונים שהם לא בידיך. רק אז יש משמעות לבחירה החופשית שלך. אם אתה לא פועל בתוך מערכת של אילוצים, של טוב ורע, של שכר ועונש, אז מה זה משנה? אתה חי בוואקום. בסדר, אתה עושה מה שאתה רוצה. כן, מה יותר יצירתי, לברוח מכלא שמור או לרוץ בשדה? אז הוא רץ הרבה יותר מהר זה שרץ בשדה. ממש מהר הוא רץ. אפילו אני אשיג שם את אלוף העולם אם הוא יושב באיזה כלא סגור. אז מה זה? חוכמה גדולה. אין שום אילוצים, אני לא מתמודד עם כלום. אז אני רץ. חוץ מהשומן שלי. זהו, אבל אתם מבינים, מערכת האילוצים היא לא, היא לא סותרת את את החופש שלי, להפך, היא זו שנותנת לו את המשמעות שלו. בלי שאני מתמודד ומשלם מחירים, או מביא תועלת, מוסרית, רוחנית, כזו או אחרת, אין לזה שום משמעות לזה שלי חופש בחירה. זה לא... זה חסר כל... חסר כל ערך.
איך אתה יודע את דרמיניזם
מסתדר עם בחירה חופשית? לא מסתדר, מי אמר שמסתדר? זה הפילוסופים שהזכרתי קודם, הם רוצים לטעון שכן מסתדר, זה שטויות.
מה,
איך מסתדרים? לדברי עבר.
איך הם מסדרים?
הם לא מסדרים, הם אומרים שהכל מוכתב מראש, רק מה שאתה רוצה זה מה שמוכתב, אתה גם מוכתב מראש מה שתרצה, אז יש לך בחירה חופשית, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל זה הכל מוכתב מראש. אני באופן נגח אני אגיד את זה.
מה שהספרת לקרות
זה שזזים חלקיקים ככה, איך זה קורה? כימית, כן, כל מיני דרך המוח, מה שאתה רוצה, אני לא איש מדעי המוח. כן, כן, מפת הגדול כבר הוחלט שאתה תדבר עכשיו, וגם הוחלט מה אני אענה לך.
קשה, קשה.
גם אני מסכים, לא קשה, לא נכון, פשוט. טוב, בכל אופן, אז זה בעצם המשמעות או הערך שיש בלהיות בוחר. לא רק לבחור בטוב, אלא להיות בו, התהליך הזה, האנרגיה הזו של לקחת את גורלי בידי, לקחת את ההחלטות שלי, הערכיות שלי בידי, לא להיות מושפע מהסביבה, לא ללכת סתם איך שהנסיבות לוקחות אותי, אלא להיות מחליט. זה המשמעות של בחירה, ולשם אנחנו צריכים לשוב. כשבן אדם חוטא, הוא לא נמצא שם. הוא מושפע, הוא מדרדר, מושפע לפעמים מבפנים, לא דווקא מבחוץ. נכנע ליצרים שלו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כי בן אדם באמת מאמין במה שהוא עושה, והוא בחר במה שהוא עושה, כי הוא חושב שזה הדבר הנכון, אז הוא לא חוטא, הוא אנוס.
זה עבירה
לשמה? מה?
זה עבירה לשמה?
לא, זה לא עבירה לשמה, זה לא עבירה בכלל. זה, עבירה לשמה זה מצב שבו מה שאתה עשית הוא באמת נכון. לא שאתה חושב שהוא נכון. אלא הוא באמת נכון, רק הוא נגד ההלכה הפורמלית. פה אני מדבר, אתה עשית משהו לא נכון. אבל אתה חשבת שכן, זאת הייתה החלטה מודעת, אתה חשבת שאתה בוחר בטוב, בחרת בטוב, אבל התברר שטעית, זה היה הרע. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. סליחה, חשב לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר. בסדר? אז זה בסדר, זה, אז הוא אנוס, אז זה לא צריך לעשות תשובה. מה זה? מה לעשות? בסדר? תשובה עושים על משהו שאתה עשית משהו רע, לא מתוך בחירה. עכשיו, או שבחרת ברע, שזה קשה לי אפילו לדמיין איך זה קורה. שמישהו בוחר באופן מלא ובוחר ברע. בסדר, אבל עדיין, אני אומר, אני מנסה לדמיין את זה, מעבר לשאלה מי אומר מה, אני מנסה לדמיין איך בכלל יכול להיות דבר כזה.
כאן הסתן הוא בואים שזה מה שהם עושים.
אה?
כאן אתה בעיון עם אחד מהם, שהוא אמר, כמו שיהודי רגיל עובד את השם, עוזר את וגן, אנחנו עובדים לסתן, רוצים להיות מגיעינו.
לא, אבל השאלה אם זה לא נקרא שהוא חושב שזה טוב.
לא, רק אם נגיד שזה טאוטולוגיה, שכל מה שאתה רוצה זה...
בדיוק, לא, אבל זה בדיוק השאלה, לא, אני לא יודע מעבר להגדרה הפילוסופית, מה הוא חושב? עזוב את הפילוסופים, הפילוסופים יגידו לך זה לא טאוטולוגיה, אבל מה הוא חושב? הוא חושב שזה הדבר הטוב? מה שהעולם קורה רע, זה בעיניי מה שצריך לעשות, זה הטוב, העולם טועה.
הוא צריך לעשות, הוא רוצה לעשות את זה.
לא, אז אני אומר, זה מאוד עדין ואני לא בטוח שהוא עצמו ידע להגיד לך. עכשיו אם הוא חושב, אני לא יודע.
אם הוא חושב, אבל הוא יודע שזה לא מה שהקדוש
ברוך הוא רוצה ממנו. בסדר, אבל הוא חושב שלא צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. מה הבעיה? אז הוא חושב, הוא... אפשר לעזור מהכל בתשובה, אבל הדבר הזה הוא אונס. הוא באמת חושב כך, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
לא, אבל אם מישהו חושב...
הוא יודע שהקדוש ברוך הוא...
אז מה אם הוא יודע? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מצווה, והוא חושב שצריך לא לעשות את זה. ודאי, אונס גמור. זה מה שהוא חושב, אם הוא באמת חושב כך, לא אם זה היתר לוקח אותו. באמת חושב כך, אז מה לעשות? זה הרדב"ז, כן, זו תשובה מפורסמת. יש שם איזה יהודי חביב שהחליט שמשה רבינו הוא האלוהים. אולטרה פרום, אתם רואים, דוס אמיתי. הוא החליט שמשה רבינו הוא האלוהים. אז שאלו את הרדב"ז, מה לעשות עם האפיקורס הזה? אז הוא אמר, תעזבו אותו, הוא אנוס בדעתו, מה אתם רוצים שהוא יעשה? זה באמת מה שהוא חושב, מה אתם רוצים שהוא יעשה? אנוס בדעות, יש אנוס בדעות גם. זה שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, אז מה? השאלה אם אני מבין שאני גם צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז זה הכל מתחיל אצלי. אם אני... בררתי, הגעתי למסקנה שנכון לעשות נגד מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שנכון לעשות. אז אני אנוס בדעות גם אם אני יודע שזה מה שהוא אמר. זו דעתי באמת, הרי עשיתי את ההחלטה שלי, מה עוד אני יכול לעשות? לעשות את ההחלטה שלך? לא יודע מה הרמב״ם יגדיר, אני אומר לך מה נכון.
אבל
הרמב״ם
בדעות, כן, שאתם לא יכולים לשכנע אותו, תעזבו.
מה?
לא בקטע שהאם יהיה לו עונש
השכר.
אנוס בדעות זה אדם
שאפשר
לשכנע אותו, אז
אין לו... לא, תהרוג אותו וזהו. הוא מזיק, לא, הוא אפיקורס, תהרוג אותו. תוריד אותו לבור.
ובשם דוגמה מרב הילל בגמרא, שחשב שאין משיח לישראל, זה לא הגישו אותו, כי זה...
כן, זה נשמע. זה לא רק לעזוב. מה לעשות? תחשבו בהיגיון, רבותיי, עזבו את כל הסטיגמות שחיינו איתם. תחשבו בהיגיון. הוא באמת אנוס, לא? אתם לא מסכימים? מישהו שבאמת חושב, באמת ובתמים, אפיקורס אמיתי. לא אחד שנותן ליצרים שלו לקחת אותו. נגיד שהיינו יכולים עם איזה מכונת רנטגן לגלות, זה אפיקורס אמיתי. אמיתי, הוא באמת חושב כך. הוא אנוס כמו, מה זאת אומרת? אני מבין, אין לך אנוס גדול מזה. על זה הוא אמר.
לא,
על זה הוא אמר, ולכן הוא טעה כמובן.
לא, הוא דיבר לי דיין אם יש לו חלק לעולם הבא או לא.
לא, חלק לעולם הבא זאת שאלה אחרת, אבל זה לא. לא, כל דיני האפיקורס, יש שם עוד דיני אפיקורס של מורידים ולא מעלים וכל מיני דברים כאלה. הוא טעה, מה זאת אומרת? לא, פשוט לא נכון.
אבל זה מחלוקת בראשונים, אם יש מי שחושב נגיד שלפי התורה להשם יש גוף או משהו כזה, והוא חושב לדעת התורה והוא טועה. אז לפי הרמב״ם למשל והברבנאל, אז אין לו חלק לעולם הבא.
כי הם מניחים שלשמוע על המסורת זה כן היה דבר שנכון בעיניו, שהוא הבין שזה נכון. רק הוא החליט ללכת נגד זה, מין איזו בחירה ברעה.
לא, אבל אם הוא לא יודע מה לעשות, לפי הרמב״ם, מה שעושה לך את חלק העולם הבא, זה הדעות שלך. אם הדעות שלך לא נכונות,
אבל כי הרמב״ם מבין שאפשר להגיע לדעות הנכונות, או להבין מי מחזיק בדעות הנכונות. בעיניו זה היה מין דבר מובן מאליו.
לא, אבל זה לא עניין של עונש, כאילו שעשית משהו לא בסדר, זה חלק
העולם הבא. לא, אני לא חושב שאתה צודק, זה בדיוק מה שאני לא מסכים. אני חושב שזה כן עניין של עונש, רק הנקודה שהוא חושב שבאמת לאדם כזה מגיע עונש. כי הוא חושב שזה כל בן אדם שחושב כמו רבי חנן וסרמן הרי מבטא עמדה כזאת בצורה מאוד ברורה. הוא שואל למה את האסקימוסים יתבעו על זה שהם לא קיימו את השבע מצוות בני נוח. מה, הם שמעו פעם על נוח? מה רוצים האסקימוסים? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? בן אדם שרואה את העולם וכל אשר בו, צריך להבין שמישהו ברא אותו ורוצה ממנו משהו. עכשיו הוא לא יודע, שילך לחפש, שיתחיל לשוט בעולם, יחפש, עד שהוא יגיע לברנוביץ', וברנוביץ', רבי חנן יושיב אותו על הספסל, ויסביר לו מה הוא צריך לעשות, ואז מיד הוא ישתכנע, הוא יבין שפה האמת, הוא יקיים את שבע מצוות בני נוח באדיקות. ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא רשע וצריך לצלוט אותו. זה מה שהוא אומר. וזו עוד פעם התפיסה שאומרת, שמי שחי בטעות, זה תמיד אשמתו. אין אנוס בדעות בעצם. זה מה שמונח פה בתפיסה.
זה מפורש, גם אם האדם פשוט לא הגיע לדעות הנכונות כי כל ימיו הוא היה בעוני ומחלות וכן הלאה, אז פשוט הוא לא בנה עצמו, זה חלק לעולם הבא, זה לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, זה כמו אדם שלא עשה כושר.
אני לא חושב, אני לא מבין את זה ככה.
ככה הרב שילת גם מסביר את זה לגבי, כלומר הרמב״ם אומר שכל התורות שכתובות בתורה זה למה כדי שיהיה לך יותר קשה לעבוד השם, תגיד לו אז מה, אבל אם העיקר זה המאמץ והזה, אז לא זה משנה אם נפה את הדברים כאלה או אחרים. אז הוא אומר, כי בפועל אם אתה לא הגעת לדעות הנכונות, לא משנה אתה אלוס או השם או מה, לא הגעת לדעות
הנכונות,
אז אין
חלק. לא, אבל אתה לא הגעת בגלל שזאת אשמתך, ככה אני לא חושב שאתה נכון. אתה לא הגעת באשמתך. מה?
אם
מצוות עשה,
אדם בעונת לא קיים מצוות עשה, הוא לא יקבל שכר על זה שהוא לא קיים מצוות עשה. נכון.
לא קשור, אבל הוא לא התאבע על ביטול עשה.
הוא לא התאבע על ביטול עשה.
בסדר.
הוא
התאבע על זה שהוא עבד עבודת הרב. השכר ודאי שלא תקבל על מעשים שלא עשית. נכון, נכון. אז אני הייתי אומר, אז אם ככה, צריך לגלגל אותו עוד פעם.
לא
בטוח שהרמב״ם היה חותם על האמירה הזאת.
לא, הרמב״ם לא אומר שהוא הולך לגיעין או באדם כזה.
בסדר, אז אני תלוי באיזה, לא, זה בסדר מבחינתי, זה אפשר. שכר אתה לא מקבל, אם לא עשית, אין מה לעשות, כי שכר אתה, כן, זה אני יכול להבין, אבל בדרך שלא מגיע לך עונש בתור אפיקורס, זה לא ה... טוב, בקיצור, אני... שבוע הבא נמשיך כבר, אני רואה שזה לא...